כמו, יש פה סדרה של העונשים של בנות ציון שמתנהגות בחוסר צניעות. תחת חגורה נקפח, מקום שהיו חגורות בצלצול, צלצול זה מין חגורה יפה כזאת, נעשה נקפים נקפים, חבורות, מכות כאלו. החבורה של ידי הניקוף היא כלכלה פרטית בזה המקום, דווקא המקום של החגורה, שם מקבלים מכות. זה מכוון נגד הגאות של הליכת נטיות גרון, אמורה שאין צורך לשום חלק להיות משוער ממה שהוא גבוה ממנו, הוא רעיון של ניגוד הקישור של הכוחות למטרה אחת, ובזה אין מקום מוסרי לחגורה, שיסוד הווייתה התאמצות כל שרירי הגוף לחטיבה אחת. על דיות החפץ גם כן נזב לשירות לב, עד שכל חלק שני עצמו הולכה לחופשיותו, אז טוב, תכף נפרט את זה. מה זה חגורה? קודם כל, חגורה זה רצון, אומר, לחבר, לאמץ את כל שרירי הגוף לחטיבה אחת. אז זה תפקיד, החגורה היא כאילו באה ליצור איזה גיבוש מסוים, יצירת כוחות, כמו שהוא מגייסים את הכוחות, לקשר את הכל ביחד. והגאווה זה מנוגד לכל הרעיון של לקשר את כל הכוחות למטרה אחת. כי כאשר הולכים בנטיית גרון, אין צורך לשום חלק להיות משוער, כלומר צריך, אין מדידה, אין צורך למדוד את החלקים השונים, תפקידם וכוחותם, כי אין צורך לאחד אותם, אלא כל כוח פרוע, כל כוח חוגג של עצמו, כי אין מגמה אחת לחיים שהחיים צריכים להיות ללכת אליהם. ממילא אין צורך לחגורה בעצם, זאת אומרת, תפקיד החגורה הוא לא תפקיד עכשיו של ייחוד, תפקיד אחר. הכל נעזב לשירות לב, וכל חלק בפני עצמו נוטל את חופשיותו. אז מקום שחגורות בו בצלצול, שמקום של קישור, שכל הרעיון של הקישור נעלם מהם, הן לא שייכות לקישור החיים, לחיבור החיים מאיזושהי מגמה, לקשר את קוניות הגבייה בגללה, נעשה נקפים נקפים, חבורות פרטיות, חבורות מכות מכות. ברגע שאתה מפריט את הכוחות, כל כך עומד לפני עצמו ללא מגמה מחברת, אז המידה כנגד מידה, יש המון המון פצעים. שוב, פירוד כזה. אין אפשרות לחגור. כשיש המון פצעים, אז אי אפשר לשים חגורה. שמהותה נכחשת, כן? כל החגירה היא מתפרקת על ידי דעה כוזבת. שתבוא במקום שתמצא בה חפץ, כשירות לב המשולחת, כאשר יש שילוח, חוסר שליטה, בשירות לב זה מביא את הכלכלה מידה כנגד מידה.
הרב, ואם ממש החגורה מתנגדת לגאווה?
אז זה בדיוק העונש, שהן צריכות להוריד את החגורה.
אבל החגורה מתתחילה היא מנוגדת לגאווה, אז מה הבעיה?
אז החגורה הייתה חגורה שהיא לא הייתה לשם המטרה, כאילו ודאי שהם שמו חגורה בשביל סתם איזה התייפות, כן? אז רוצים מידה כנגד מידה, כל הרעיון של חגורה, זאת אומרת כל החגורה היא סמל, היא סמל משל ליכולת לחגור, לחבר את הכוחות. אז מידה כנגד מידה, כיוון שאין לכם, אין לכם בעצם חגורה אמיתית בחיים, אז אין גם חגורה בתור קישוט.
בדרך כלל
מתייחסים
לחגורה בתור
מפריד
בין הלב והערווה.
כן, נכון. אבל גם שם כשמבחינים, רואים שגם שם יש הבחנה היא בשביל אחרי זה להנהיג. ככה רואים שזה הבחנה שאחרי זה מאפשר את הנהגה. זה מנהיג את זה. רואים שיש בחגורה גם צד של הנהגה. הנהגה זה גם חיבור בסוף. תחת מעשה מקשה קורחה. הם היו להם מעשה מקשה, זה כל מיני קישוטים יפים מזהב שהיו עושות היום בשערות. הגמרא אומרת מקום שהיו מתקשטות, רש"י אומר שיער, עושות כל מיני קישוטים מיוחדים בשערות, נעשה שם כורחה. הקישוט הקשר לרעיון טהור הוא מעולה וטוב, כן? כי עושים קישוטים, אם סך הכל האדם הוא יש לו טהרה וסך הכל האישיות היא נקייה, אז זה דבר, יש לו דברים טובים לקישוטים. למה? הוא מעדן את הטבע, הקישוטים יוצרים איזושהי עדינות, ולקחת את הטבע, הטבע הוא לפעמים הוא קצת לא עדין, והקישוט, מה שהוא עושה, הוא קצת מוסיף איזה נופך טיפה עדין לטבע. למשל שיער, שיער הוא יכול לגדול, כן? זה שאתה נותן לשיער לגדול פרא, זה יכול להיות קצת גס. אבל אם אתה לוקח את השיער ושם עליו וקושר אותו בצורה מיוחדת וכדומה, זה קצת מעדן את הצורה שלו. זה נותן הוד רוחני. זה מקרב את נושא הקישוט, נושא הקישוט את האדם, את האישה שנושאת את הקישוט עליה, ואת כל המייחסים, אבל לא כנישואים. זאת אומרת, קישוטים יכולים ליצור קצת איזה משהו קצת יותר עדין, החיים, הפראות קצת מתעדנת, קצת מקבלת איזה עיצוב, איזושהי צורה, וזה מקרב אותנו, את הנפש גם, זה משפיע על הנפש, לגשת על החיים בצורה כזאת, שמעדנים את החיים. כמו שאתה רואה למשל, שאם שולחן מקושט יפה, ערוך יפה, אז אנשים גם לא אוכלים ממילא יותר בעדינות, זה משפיע עליהם. הם לא יכולים לאכול לפרעות, כי יש אווירה של משהו יותר מעודן כזה, יותר פחות גס ופראי, אז גם התפקוד הנפשי הוא נהיה כזה. זה מרומם לרעיונות תסעים, שמילואם צריך הרחבה של שלמות ויושר שכלי, מוסרי ומעשי, כן, כאשר הרעיונות הם גדולים, ורוצים למלא אותם, להגשים אותם. זה תורש הרבה שלמות, הרבה יושר, וזה מביא ודאי עונג ואחרית טובה. אז לכן יש בעם ישראל, יש בעולם תפקיד חיובי לקישוטים, לאסתטיקה, לדברים שמייפים ומאדנים את החיים. הפך מזה זה קישוט אחר. יש קישוט שהוא נובע ממקור מושחת. קישוט שבנוי כולו על חפץ פראי, מלא רשע ותאווה בזויה. קישוט שהוא לא בא לעדן את החיים, אלא להפך. הוא בא להבליט את הפרעות של החיים. קישוט שבא להבליט את החוסר מעצור של החיים, את הבוטות שלהם. יש קישוט שבא לא בא לעדן, אלא בא להיות בוטה. וזה משחית את עוד הטבע. הטבע הוא דווקא עדין יחסית לבוטות הזאת, כי הטבע יש בו זה איזון לפעמים. ואדם לוקח דבר אחד ומקצין אותו בצורה חזקה. אז הוא יוצא מהפרופורציה של הטבע, מהאיזון. וזה בוטה, זה גס, זה לא מאוזן. ובניגוד להוד הטבע שברא השם בחוכמה, מלאכה מחוברת ישירות לב. לא, ברא בחוכמה פסיק. ומלאכה המחוברת, נראה לי זה חוזר חזרה לתאווה, שמחוברת לשירות לב. כאשר יש תאווה כזאת, המשיכו את החברה, הקישוט הזה, לשקיעה בתוך תאום של זימת חטאת ורעות רבות. נופת יתוך נשפתותיהן, נופתיהן מרק אל הענה. ההתגברות של המלאכה נקראת למעשה מקשה. מעשה מקשה, שם האומן מכניס את כוח כישרונו לפתח ולהוציא כלי למעשה. מעשה מקשה זה הרבה 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 אומנות. יותר מדבר עשוי מחוליות, כי מעשה מקשה זה הרבה יותר קשה לעשות מאשר חוליות. אתה מחבר דבר לדבר, או שאתה צריך בתוך אותו דבר לפתח. דורש אומנות יותר גבוהה, כמו במנורה, זה יותר קשה. יותר אומנותי מעשוי חוליות שהכין כבר הטבע את חלקיו הפזורים, או דבר שניתח בחרת או מתקשר על ידי פעולה פשוטה, שאתה יוצק, מתיח את המתכת ויוצק אותה בתבנית מסוימת על ידי פסיקה טבעית כללית. פה זה יותר, זה מלאכה יותר קשה. השיקוע לפישוט המלאכותי המתחכה במעשה מקשה, כאשר משקיעים אומנות אבל בצורה שזו השקעה חזקה מאוד של האומן. זאת אומרת, האומן בא פה לידי ביטוי בצורה מאוד משמעותית. המלאכותיות היא מאוד, המלאכותיות הכוונה, הפעולה של האומן היא מאוד מאוד דומיננטית. אם זה עובר את גבולו ונעשה שימוש לרע ולחטאת, אם לוקחים את כל האומנות, את כל היצירתיות, את כל היכולת האנושית לפעול, והכל נעשה רק בשביל להדגיש את הבוטות, זה גורר פורענות מידה ומידה, שהוד הטבע, שהדברים שכן טבעיים, שהקישוט שקיבלת בחנון, חנון בחינם, קיבלה מיד היוצר לאישה, דרת שיער, השיער זה מתנת חינם, זה קישוט טבעי שהקדוש ברוך הוא נתן לאישה, אז הדבר הטבעי נפגע. זאת אומרת, מי שמשקיע בדברים מלאכותיים, לא פרופורציונליים, אז מידה כנגד מידה, מה שכן טבעי ייפגע. הדבר, עזבת את הטבע, אז הלכת למלאכותיות בוטה, עזבת את הטבע, אז הטבע שלך ייפגע. השיער, היופי הטבעי, בעת תיקונו של עולם גמור, כאשר המצב הוא טוב, בכל כבוד פנימה, בכל כבודה בת מלך פנימה, לשיער הזה, ליופי הטבעי, הוא מיישב את הדעת, הוא מעדן את הנפש הנדיבה, זה יכול ליצור דווקא דבר נעים, יודעת לקרוא עונג של טהרה ומידת יושר וצדק, אז כל השיער הטבעי הולך לאיבוד ונעשה קרחים קרחים. כשהעוד הטבעי נשחק, כן, זה משל לטבעיות שהתקלקלה, כי הכורחה היא אחת מהכלל כולו, שלא תוכל כל התאפות מלאכותית למה תחזר, זה אין מה לעשות. כשהטבעיות נעלמת, לא אי אפשר, זה אין לזה תקנה. לא יעזור, תביא עכשיו אלף קישוטים, הטבעיות נעלמה. זה משל לזה שכשאתה עוזב את הטבעיות הנורמלית, והקישוט הוא לא בא לעדן את הטבע, הוא הופך להיות מגוחך, אז זה חיסרון. כן, שקר, חן לבל אופי, אישה יראת השם היא כתלל. אישה יראת השם ששומרת את הוד הטבע שהיופי חיצוני. זאת אומרת שהטבע, העידון הנפשי, יש לו מקום, זה מקושר עם עדן היופי הפנימי, שמידות טובות את אור נשמה, היא תתעלל, היא תתעלל גם ביופיה, כך שיטת הגרא, היא תתעלל ביופיה, גם בחן ויופי. אז כאשר יראת השם היא תתעלל, אז היא תתעלל שיש לה גם ליופי, עכשיו יש מקום, הוא משתלב, מתחבר לחן ויופי המבוסס, על יסוד מתנת השם שבטבע היצירה. אז זה מתאים. תחת פתי גיל.
מה שהוא אומר, שהוא משווה את המעשה מקשה, כאילו למקרה בלבד שזה מקשה אחת,
שזה השקעה אומנותית כאילו מאוד מאוד חזקה. מקשה אחת זה כאילו השקעות אומנות מאוד מלאכותית, הצד של האומן פה מאוד מאוד חזק. אז זה ביטוי, זה משל ליופי שהוא כבר התרחק מהטבע, הוא נהיה מאוד בוטה, הוא נהיה מאוד גס, הוא כבר לא, בכלל לא עסוק בעידון הטבע, אלא במשהו אחר לגמרי. תחת פתי גיל. פתי גיל זה, רש"י אומר, הגמרא פתחים מביאים לידי גילה. זאת אומרת, באותו מקום היו עושים איזה מין פתחים לא צנועים, שמטרתם ליצור גירוי מיני, ודווקא שם יהיה מחגורת שק. היחס המיני, הגון, בנוי בקדושה, ביושר, לבד מה שהוא בונה ומשכלל את העתיד של העולם, שהמין זה הקיום העולם, זה מה שעל ידו יש תולדה וקיום הדורות הבאים, וכאשר זה נעשה בקדושה וביושר, אז אדרבה, זה דרך ככה העולם נבנה, ככה חיים ממשיכים. לבד מה שהוא עושה זה את העתיד, הוא גם מאשר בזה עצמו את העובד. זאת אומרת, כאשר הכוח המיני ממוקם במקום הנכון, לא רק שהוא בונה את העתיד של העם, של החיים, של האנושות, הוא גם בונה את ההווה שלהם בצורה נכונה. ההשתלמות שהמינים מקבלים זה מזה בתכונותם הנפשיות אינה פחות מלאת ערך מהתוכנית של התולדה החומרית. התולדה, כלומר העתיד, זה שהממשיכה התולדה, זה שיש נולדים עוד ילדים, זה דבר חשוב. זה דבר לא פחות חשוב, לא פחות ערך מזה, שזה ההפריה ההדדית הנפשית של עכשווית של שני המינים זה מזה. זאת אומרת, בזיווג יש שני צדדים. צד אחד הוא הדאגה לדורות הבאים, פריה ורביה, אבל יש צד בזיווג מצד עצמו. הזיווג מצד עצמו הוא יוצר השפעה הדדית, יש איזה יחסי גומלין, איזה קישור נפשי שהולך ונוצר בתכונות נפשיות, והמינים זקוקים זה לזה. האדם לבד, איש לבד ואישה לבד, הם חסרים, הם צריכים, זקוקים לזה כדי ליצור את השלמות הנפשית שלהם. כן, עידו נפשי אגון, המביא אחרי טובה, הוא עומד אכן לישרי לב. המנהיגים את חייהם ביושר ובכושר, בסיוג התורה ואמונת הלב. כאשר החיים המיניים הם נעשים באווירה עדינה. יש ישרות, יש הלכות, כן, יש הכפדה להלכות, אז עם כל הסייגות והאמונה, דווקא זה מביא את אחרי הטובה. אבל הרשעים משחיתי דרכם, מעבדים את ההון היקר שברכת השם בקרבו לאבדון, את כל ההון היקר. יש בו ברכה עצומה בסוד הזה, סוד גדול של הזיווג. יש ברכה, ההון יקר מאוד, היא ברכת השם, והם יכולים, מקלקלים את כל ההוד הזה, את כל העושר הזה. אותה התכונה שעוד החיים ועוזו מתגלה בה בטובה ותמותה, אותו דבר שיכול להביא המון טוב, כשזה טוב ותם, אז יכול להביא המון עוד חיים, שיורדת לעמקי רע, כאשר משתמשים במיניות לרעה, ישוב הכל אחרוני. זה מדרדר את כל בני האדם אחורה. גם, שוב, בתחום של הדאגה לדורות הבאים, אבל יותר מזה בהווה עצמו. בהווה זה, במקום שהנפשות התפתחו כתוצאה מהקשרים המיניים, רק הולכות אחורה. אדם יאבד את ערכו. לא לבד את ערכו האנושי, כי אם גם את ערך החיים שלו. הלב יתרוקן מכל ששון וכל תקווה, הכוחות יתדלדלו ויהפכו לפלצות וזוועה. הרב במקום אחר מסביר באורות הקודש, גם באורות הוא כותב את זה, שכאשר המיניות מקולקלת, אז זה מוביל לעצבות, כך הוא כותב. בעצב תלדי בנים. אז הוא אומר שהמיניות ביסודה זה בא להביא שמחה וחיים. ואם היא מקולקלת, אם יש חוסר צניות, ואם אין סידור נכון, אז כל כוח החיים הזה מביא רק לעצבות גדולה. מביא לאיזה ריקנות. זאת אומרת, הדבר שהוא הכי יכול להביא לחיים, כאשר הוא לא מבוא נכון, הוא מביא הכי לריקנות. מביא גם, ראיתי גם בעוד ספרים איזה, שנגיד פגם הברית, אז כתוב שזה מוביל לעצבות גדולה. אנשים שיש להם חוטים בפגם הברית, אז יש להם תחושות ריקנות מאוד גדולה, ויש להם מרירות נפשית, יש להם עצבות. גם פסיכולוגית זה נכון. אז הלב מתרוקן מששון ותקווה. הכוחות מדלדלים. עד כדי כך, שזה נהיה ממש מחגורת פסק. לבישת צד של עת צרה מכוונת עם ההשפלה הזאת של הכרת ערך ההשפלה יורדת לגבול הדומם החומרי. מה זה ללבוש צד? ללבוש צד זה תמיד שאתה החיים מתו, אדם לובש צד הוא כאילו זהו, החיים נגמרו, נשארנו אנחנו עכשיו כמו צד, כמו איזה חתיכת דומם. אז זה תיאור של אובדן החיים, כלומר לא עניין חי שתופס ערך לעצמו, איבדת את החיות. הראו להיות קובע לו מדורו לפי ערכו, אם אתה חי, יש לך ערך, מה אתה שם שק? שק זה כאילו בלי בגדים, בלי איזה כבוד עצמי, איבוד הכבוד העצמי, איבוד החיים. כן. כן. לפי צביעותיו הטבעיות, שאינם גם כן זכויותיו יותר צודקות, האדם מאבד את המדור הראוי לו, הטבעי לו, אלא הופך כי אם כמו חומר, דבר של קניין שאין בו חיים וחפץ ראוי רק להיטען ולתן בסק. כאילו, מה שמים בסק? שמים חפצים. האדם עושה מעצמו חפץ כדי שאין אותו בתוך סק. אז כאילו, מאבד את החיות, החיות נעלמת. ככה תגדל הנפילה ממרום איזוז חריפות החיים המלאים בטובה. במקום שהחיים יהיו מלאים, אז כאשר יש חוסר צניעות ויש הפקרות בתחום המיני, בשבוע של דבר, החיים נהיים מאוד דומינים כאלה, עד כדי כך שמגיעים למצב שבו ההתייחסות לבן אדם התייחסות של חפש. וזאת הבעיה מספר אחד של המיניות הפרוצה, שבסוף היום ההגדרה היא שהסכנה הגדולה, היום כולם יודעים שזה לראות בן אדם כאובייקט, אובייקט מיני, זה הכל, זה אובייקט, זה חפש, זה חפש ששמים אותו בסק, שמים אותו בחבילה, הוא מאבד את כל האנושיות שלו, את כל ההדר, את כל הפה, כל הכבוד העצמי שלו בעצם הולך ונעלם. כן.
הרב פה אומר שהמחור הספק זה לא איזה עונש.
כן, זה עונש. מידה כנגד עונש. בדיוק. אז אמרת על דבר מאוד חכם, מאוד חשוב. שכל פעם שאנחנו רואים מידה כנגד מידה, אז זה לא עונש חיצוני, אלא זה תשקיף בדיוק של איפה שאתה נמצא. זאת אומרת, כשחזל רואים מידה כנגד מידה, זה בדיוק לאיפה שהגעת. הגעת לשם. הגעת לסק, זאת אומרת, זה בדיוק ההגדרה המדויקת של מה שאתה נמצא. כל האנשים שהקדוש ברוך הוא נותן בעולם, הם בדיוק כאלה. הם עונש שהוא בעצם תיאור פסק, תיאור לאיפה שאתה הגעת. כן.
לגבי ההתחלה שהוא כותב
שהחיים
נעלמים, אז מה
הכוונה
בדיוק? כלומר, ברור באופן פשוט, מדברים
ודאי, אבל... כן, בוודאי. יש יחסים נפשיים שהולכים ונוצרים, יש קישורים נפשיים, יש אדם, זה סוד גדול שהנפשות מתחברות ויש המזגה הדדית, יש איזה חלקים אישיים שעוברים מזה לזה ומזה לזה, וזה סוד גדול, סוד הזיווג בעולם הסוד, בעולם הנשתר, כשרוצים לדבר על זה שבחינות רוחניות מתאחדות שקוראים זיווג, קוראים לזה זיווגים בעולם השוד, זה לא סתם. זאת אומרת שיש בחינות רוחניות מתאחדות ברמה הרוחנית הנפשית, נכון? אז שעת הזיווג זה שעה של שבעצם הנפשות יותר מתחברות זו מזו, שזה המשכה נפשית אדירית רוחנית, כן, תחת יופי. אמר רבא, אנו דאמרים שחילוף לשופרה טיבה, במקום היופי בשכין, בדבר נורא. כן, אז במקום היופי יהיה, במקום היופי יהיה את כל הצרות האלו, יהיה בעצם איזה מין כאב גדול, שכין אחד גדול. ההצטיינות היתרה ביתרון מעלה מהרגיל בתכונת היצירה איננה בנויה על פי רוב כדמות שדרה עליונה על גבי ערך הבינוני, אשר אם יערס היתרון יישאר במקומו הצד התחתון, שבהם בעל היתרון שווה למצב של הבינוניות, כי היצור שכונן ביתרון הוא כולו מראשית הווייתו רשום בטבע של יתרון, והצד הבינוני אין לו בו מעמד איתן, הוא בעצמו הכוח המכריחו להחזיק ביתרונו בכל עוז. אם ענדי קלקול הנהגתו יעזב ממנו הצד היתרוני שבו, לא יחשוב למצב הבינוניות, כי אם ירד עד הקלקול בלתי מצוי. מצב הרוס המכוון לעומת יתרונו, כי הכוח הבלתי רגיל היוצר ופועל בקרבו יעשה את שלו. נסביר. כאשר יש יצירה שהיא בעלת יתרון, אתה רואה שהיא יצירה יותר איכותית. לדוגמה, האדם, הוא יש לו יצירה שהיא ביתרון מעלה, נגיד על פני בהמה. זאת אומרת שהוא יצירה אחרת, יש לו איזו יצירה יותר מצוינת, יותר יתרה. צריך להבין מה זאת אומרת שאנחנו רואים שהאדם יש לו יתרון על פני הבהמה. אין פירושו, זה לא הכוונה כמו שאדם הוא בעצם בהמה, יש לו איזו קומה שנקראת קומת בהמה, פלוס עוד איזו תוספת. אבל כאילו יש לו קודם כל בהמה וגם בן אדם. זה לא הכוונה איזו שדרה עליונה, איזו עוד קומה, עוד שורה, על גבי הערך הבינוני, גבי הקומה הקודמת הממוצעת. ואז נפקמין לפי התפיסה שהיא לא נכונה, אבל אם היית חושב ככה, זה היית אומר, טוב, נגיד אדם מאבד את האנושיות שלו, לא, לפחות הוא נשאר בהמה. אם יערס היתרון, אז הייתי אומר, יישאר הצד התחתון, ואז הוא שווה לבהמה רגילה. זה לא נכון. כי האדם, כשהוא אדם הוא אדם, אז הוא מראשית, ועד אחרי את כל האישיות שלו, הכל בחותם האדם. זה לא נכון להגיד שיש פה בהמה פלוס. אלא מכף רגל עד ראש, הוא כולו רשום ביתרון. ועכשיו, אם הוא יאבד את היתרון שלו האנושי, אז גם הוא לא ישוב למצב בהמה, אלא גם הקומות הכאילו יותר אחרות שבקומם יתמוטטו. האדם שמאבד את האנושיות שלו, הוא לא יורד למדרגת בהמה, הוא יורד יותר גרוע ממדרגת בהמה. כי אדם שמאבד את האנושיות שלו, למשל, רוצח סתם. אין בהמות לא רוצחות סתם. אין דבר כזה. אף בהמה לא הורגת סתם כי מתחשק לה. היא הורגת כי צריכה, או כי היא מאוימת, או כי צריכה להשיג אוכל. או אדם, בהמה לא לוקחת דבר שהיא לא צריכה אותו. אין סתם נגנוב. בהמות לא גונבות סתם. גונבות אם הן צריכות. אבל אדם שהוא יורד ממעלתו, הוא יורד יותר גרוע מבהמה. הוא יורד לפחות מעלת בהמה, אז הוא לא חוזר, הוא לא מגיע למצב בינוניות, הוא לא יורד לבינוניות, למשהו שהוא כמו בהמה, כי אם הוא יורד לקלקול, הוא יורד לדברים לא מצויים, הוא יורד לקלקולים גדולים, מצב הרוס, כן? כי העובדה שהוא בלתי רגיל, כיוון שהוא בצורה, הוא חריג, הוא לא כמו הממוצע, אז גם ההתמוטטות שלו היא לא ממוצע, היא אחרת. כמו שרבי יוחנן אומר בכתובות, ששוכן ישראל, שאתם עולים, עולים עד להשמה, שאתם יורדים, יורדים... שם שנהן, אוכלים שורה אותה, שאוכלים מגללי בהמתן של אומה שפלה, כן, שהוא ראה את הבת של, שלו, של דימון גוריון, שהוא מלקט את צהורים מגללים של חמור של ערבי. אז כאשר יש התמוטטות, אז התמוטטות היא לא התמוטטות טוב, חזרנו מצב. אז זה מה שאומר רבא, תחת יופי, טוב, אז מסתלק היופי. זה לא שמסתלק היופי וחוזרים לגוף רגיל, אלא כשמסתלק היופי, אז מגיע השכין. זאת מגיעים להידרדרות נוראית. כשהוא מתנהג על פי דרכו, משתמר לטובה, יפתח בקברות הטוב הנשגב, אבל כשהוא נעזב ונשבר, יעשה בעוצם כוחות, הגירו את הבתים את זה, כי אותה עוצמת חיים שהיא לא מתגלה במיטבה, אז היא יורדת למטה, למטה, למטה. היא מגיעה גם למצב גרוע לא מצוי, לאיזו נפילה לא מצויה. היתרון של היופי שמתגלה בתכונת הגוף, הוא מחובר הרבה לתכונת הנפש, שיתאפס לרועת על ידי תזנות חיצונית, אז שעלולה לחול עליו להידבק בו, תהפך תכונה זו עצמה, היופי עצמו, וכל כוחותי אפילו הגופנים הופכים דווקא להפך, להכשיר את הכיור היותר מגועל. הגוף עצמו נהיה מכוער, מצב הבשרי. כמו שנכון את הכיור הנשמתי, כמו שגם מבחינה נשמתית יש קריסה, זה לא חזרה למצב ממוצע, אלא יש קריסה עד תאום, אז כך גם בגוף, במקום שהיה יופי, הופך להיות שם שכין, נפילה קשה. אז זה סוד גדול, שאדם שמיועד לגדולות, אז כשהוא עוזב את הגדלות שלו, אז הוא נהיה יותר גרוע מאדם ממוצע, מאדם בינוני. שם ישראל עוזב את הגדלות שלו, יותר גרוע מאומות העולם. שצדיקים הם, לא צדיק, הם עוזבים את הצדקות שלהם, שנה הוא פירש, קשה מכולם. יותר קשה. אדם שהבנה, התורה בנתה אותו, גדל גדל, אם הוא עוזב את התורה, הוא נופל יותר עמוק מאדם שהיה מארץ, סתם הוא רבי פשוט של עולם התורה.
מה דור שזה מילה התזנות?
התזנות. וסיפח השם את קודקוד בנות ציון, כך אומר הנביא. מה זה סיפח? אבל לא סיפח הנינה, סיפח מלשון ספחת, פרחה בהן צרה. כתיב אחה וסיפח, וכתיב אקם לשאת ולספחת. אז בנות ציון נתמלות בצרה. שוב, זה אותו, המשך של אותו עניין. כן? הנבלה, האיומה המוסרית, מרוקנת מאדם את כל הווייתו העצמית. שאדם הוא מתרוקן מבחינה מוסרית, האישיות שלו מתרוקנת. אדם נעשה בקרבו חלול וכלי ריק, ודווקא מזאת הנפילה הפנימית. נעשה את מלוא גאות זדון וחשק התהדרות, מרוב רקנות, אז האדם מחפה על הרקנות שלו ביוהרה מוגזמת. באיזה מין פאר גאווה והתהדרות גדולה, שכל זה מעטפת ענקית שבאה לחפות על הרקנות. אדם שיש לו רקנות, אז הוא צריך כל הזמן כמו אוויר לנשימה להראות שהוא כן משהו, שהוא כן, ולא שיש לו רקנות כל כך גדולה. הוא בעצמו יודע שמה שיתנו לעצמו איזה ערך אינו שווה מאומה, ושהוא יודע ומרגיש את מיותו נפשו כמה שפל וגרוע, אף על פי שמפני אהבה עצמית מתרזה, כיוון שהוא אוהב את עצמו, הוא אגואיסט גדול, אז הוא לא מוכן להודות ולעשות משהו עם המצב הרקני. הרעיון זה של ידיעת בריאות עצמו נחנק בפנימיות מחבה הלב. אדם במקום לקחת את עצמו בידיים, להגיד, נכון, אני רקני, אני רק, להסתכל ביושר ולזו, אבל בגלל שהוא אגואיסט גדול, אוהב את עצמו, אז הוא לא נעים לו להעביר מוסר על עצמו, אז הוא חונק את הרעיונות האלו, ואיננו יוצא להיות בכלל מחשבה ברורה, בכל מקום התוצאות, יוצאות מזה, פעולות מיד לרע. ומה הוא עושה? הוא חפץ למלות חיסרון, הוא מרגיש חיסרון, והוא למלא את החיסרון דווקא על ידי מה שהצד החיצוני, הם מפועל, על ידי התעדות חיצונית. אז התעדות חיצונית מוגזמת היא ביטוי, סימפטום של מצב רקני, שאדם לא מוכן, בגלל אהבת עצמו, להודות ברקנות. ולעשות חושבים, אז זה מתפרץ, הרקנות, תחושות הרקנות מתפרצות ב... התהדרות והתייפות חיצונית. הוא רוצה שאחרים יעדרו, כאילו בזה הוא יחפה, בזה הוא יתת לעצמו הרגשה טובה, שכל הזמן הוא יקבל קומפלימנטים מהסביבה, וזה רוצה לעצמו איזה איזון, כן, אני כן מרגיש טוב, כאילו בזה ישלים את בגימתו הפנימית העצמית. הוא מחפש כל הזמן התהדרות מהסביבה, אבל לא תקום ולא תהיה מחשבה נדרה כזו, אין לזה עתיד. זה מערס את כל היסודות של עושר כללי הפרטי, זה לא נכון, זה לא עושר של אדם, זה לא עושר של חברה. וכיוון שגברה הרעה נפילה פנימית בבנות ציון, חותם הקלקול הכללי נטבע ממילתם היותר איומה, הקלקול נוראי, אשר כאן עצמי נאבד עליהם לגמרי, הגיעו לרקנות נוראית, הבנות הגיעו למצב של רקנות נפשית, רקנות של החיים. וכל מה שנשאר להם, כל חפצם לא היה כי אם להיות נטפע לחיים אחרים, כל מן רצו למצוא חן בעיני שאר העמים. אתה מאבד את עצמך, וכל מה שהיו עסוקים כל הזמן זה למצוא חן בעיני הרומאים ובעיני כולם, אפילו לעם אחר, רק למלא את הריקות של נפשן שהושפלה מרוב שפלות נפשית. אז אתה מחפש שמישהו יגיד עליך משהו טוב, אתה מוכן לבזות את עצמך רק בשביל לקבל איזה משהו חיובי, איזה אמירה, איזה פרגון מאומות העולם. זה הקודקוד. מה זה קודקוד? קודקוד זה הראש, מלא מחשבות. אז הם מחשבות כאלו שליליות, הם רצו למצוא חן, אז יצא להם בדיוק הפוך. עולה בידו ההפך מחפצו. פרחה בהם צרעת. מה זה צרעת? צרעת צפחת. צפחת זה לשון דבר תפל. דבר שנספח לגוף, הצרעת. דבר שהוא לא טבעי. הוא נספח. זאת אומרת, הוא אין בצורה עצמית מהותית. הוא לא חלק מהאישיות עצמה. הוא דבר תפיל. זאת אומרת, האדם לא חי את עצמו. צרעת, צפחת, זה שאדם איבד את עצמו, איבד את האישיות העצמית שלו, וכל הזמן עסוק ב... החצנה, מה אני כלפי חוץ, איך אני כלפי חוץ. אז העונש שלו זה שיש לו משהו שהוא לא טבעי לו, זה משהו כלפי חוץ דנת. איזה צרת, איזה ספחת שהיא לא טבעית, שהיא לא הוא עצמו. הצד הפועל שבא להיות מאוד צנוי ומאוץ בעיני אחרים, אבל למקום שזה ימשך תשומת לב, זה רק גורם להפך. כולם מתרחק, מנדים אותך, אתה אף אחד לא רוצה אותך. ייסורים כאלה מדקים את הנפש, מביאים את היהירות הריקנית לידי כיליון. זה ה... זה איסורים שהם הכל לטובה. האיסורים האלו שהקדוש ברוך הוא מביא, זה שובר את הרקנות, שובר את היירות, אין לה עתיד, אין לה מוצא, ואז מתוך זה אולי תבוא תשובה. משיבים את ההסתכלות הפנימית אל תוכה, אתה רואה שאין שום עתיד בהתייפות החיצונית, היא רק עושה יותר גרוע. אתה מנסה להתייפייף מבחוץ, רק עוד יותר שונים אותך. אתה מנסה למצוא חן, עוד יותר מתחכים ממך. אולי בסוף זה יביא את האדם, את האומה להתעורר, תקל פנימה. מזה עצמה תוכל לתמוך רפואה לשבבות המתעוללת, אם אני אשוב ורפא לו. כל האיסורים זה בשביל לרפא את ישראל, נמצא תנחומים ומרגוע לנפשו, לא במידת ההתהדרות הפנימית, צריך להיות החיצונית. הבא ממקור זר, כי אם ממעמקי נפשו, אשר הטבה מוסרית בזרחת אור אלוקים בקרבה, תהיה ראשית ותכלית כל רפואותיה ושיבתה לתחייה. ומוסיף שמואל, השם פתהן יערה, רב ושמואל אחד אמר שנשפחו כקיתון, זאת אומרת רשי אומר, הם היו מנסות למצוא חן בעיני הגויים, ופתאום היו מלאות דם, דם זיווה, ואחד אמר שנעשו פתהן כיער, נתמלו שיער ונמסות לתשמית, זאת אומרת הם ניסו למצוא חן ורק יצא יותר גרוע, בתחום המיני, הם ניסו למשוך תשומת לב מינית ורק התרחקו מהם. הנטייה המינית כשהיא נובעת מתוך נפש טהורה, מסובבת מרגשות מוסר, מחשבות אציליות, אז היא גם בפנימיותה וגם בחיצוניותה תאורה. הממד הנפשי האדיר שלה פועל גם כן על גידול הגוף, על תכונותו הפנימית שקרוב לתארה ורחוק מתאורות פחותה וגסה, מביאה חולים חומריים ורוחניים. הרמב"ם אומר שאדם שהוא שטוף זימה, אז זה משפיע על הגוף שלו. כתוב הרמב"ם אומר שכל הגוף שלו מתחיל להתפרק. אדם שהוא מתנהג בתארה, אז גם זה מתבטא בגופניות, שהגופניות היא גם שומרת על איזה בריאות. היום יודעים גם להגדיר שיש הרבה מחלות שנמנעות מסדרי הטהרה של עם ישראל, סדרי נידה וטהרה, המון המון מחלות נמנעות מזה. בכלל מצניות, המון המון מחלות שליליות נמנעות מזה. הרופאים היום יודעים להגיד את זה. כשהיא במעלתה אידיאלית העליונה פועלת היא אפילו על המזג והגידול הגופני, זה משפיע אפילו על הגוף ועל הנפש, לשום לבייתכם ועדנה עליו, עד שכל תנאי היופי יותר מדויקים לכל השלמתם מוטבעים בגביעה התאוראי, בה מצטיינות בנות ישראל בעת שהיו בתארתן ממד של שמירת ערכן המקודש. אמנם בנפילה המוסרית נהפכו כל היתרונות הנפשיים והכוחות הגבוהים והערים, העירניים, שבעלי הנפשות גבוהות חנונים בהם קיבלו מתנה, ואנחנו עם ישראל בנפשות קיבלנו יתרונות נפשיים, הכל הופך לרעה, ואז נהפכה, זאת הנטייה המינית, במקום שהיא תהיה דבר שהוא קשור להתפתחות החיים ולהתקדמות החיים, זה הופך להיות אהבה שפלה, שפלת ערך וזהומה, עד שהיא גם פעלה את זהומתה בגלותה גם על הצד הפנימי של הגוף, אפילו הגוף עצמו נהיה מזוהם, וגם על הצד החיצוני, הצד הפנימי שנשפחו כקיתון, הצד החיצוני שאיבדו את יתרון העידון הבשרי שפועל מהלך הרוח של שקט הרעיון בצניות פנימית ועומק הטבע הישראלי, ונסו פתחן כיער. החום הזר של גסות נפש הפך את הגידול המותרי במידה מתנבלת. זה נהיה שיער, גידול מותרי זה שיער שהוא נהיה מנובל, נהיה מוגזם. במקום טהרה מופלגת שעליה נאמר ויצא לך שם בגויים ביופייך. אז בסופו של דבר היופי הפנימי שהוא משמר, אז גם הצד החיצוני של הגוף הולך ומתייפה גם.
מה שכתוב
נכון, שגם תצטרו לבית. שבת שלום, בשורות טובות, בהצלחה.